ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הביטוי הזה, מה העניין שיטת אל הר סיני, יש לו כמעט גם משמעות טקסטולוגית. ספר היתרה כתוב בראשו שהוא מתחיל באחד לחודש השני, דהיינו מכיוון שסוף סוף ספר שמות מסתיים בראש חודש ניסן, ומיד אחרי זה מתחיל ספר ויקרא. לא כתוב תאריך שם, אבל כתוב תאריך בראש
כתוב תאריך בראש ספר במדבר, שהוא ראש חודש אייר. זאת אומרת שספר אייר, ספר ויקרא, הוא בין חודש ימים, חודש ניסן עד חודש אייר. ואם כתוב מה עניין שמיטה אצל הר סיני, ובראש פרשת בהר כתוב וידבר השם למשה בהר סיני, זאת אומרת ששתי הפרשיות הללו, בהר ובחוקותיי, צריכים לבוא לפני התחלת ספר ויקרא, אחרי ספר שמות. אז הפירוש מה עניין שמיטה אצל הר סיני הוא שמצוות השמיטה כולל מה שיש אחר כך בחוקותיי עד סוף הספר, זה שייך לפרשה שלנו. זאת אומרת, נתחיל כך, כהקדמה לעשרת הדיברות כתוב שמרתם את בריתי. אז אנחנו מדברים שמרתם את בריתי, מין דברי תוררות כאלה. הייתה שם ברית, הייתה שם ברית, ועובדה היא שמשה רבנו קורא את ספר הברית, ובסוף פרשת משפטים כתוב הנה דם הברית. זאת אומרת, הייתה ברית שנחתה בסיני, וכל ברית שמופיעה בתורה, המבנה הסכמטי שלה הוא כללות וברכות, דהיינו מה שנקרא בלשוננו המודרנית סעיפי החוזה. כשאתה כותב חוזה בדרך כלל, אז בתורף של החוזה יש ההתקשרות בין שני הצדדים, ואחר מכאן יש כל הסעיפים הפרטיים, מה יקרה אם תקיים ומה עם הסנקציות שינקדו לך אם לא תקיים. זה מסביר בסדר גמור את מה שיש בפרשת כי תבוא, בתוכחה שבערבות מואב. ומה כתוב שם בפרשת כי תבוא? אלה דברי הברית אשר קראת משה עם ישראל בערבות מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. זאת אומרת, אותה דוגמה שאנחנו מכירים בספר דברים על הברית של ערבות מואב, קדמה לה ב-40 שנה, ב-39 שנה, קדמה לה ברית בסיני. אז איפה הייתה הברית הזאת? זאת אומרת שהכללות והברכות שבפרשת בחוקותיי היא למעשה הברית שנכתבה בסיני, והברית הזאת יש לה גם כללות וגם ברכות עם כל הפרוצדורה הזאת. ביתר על זה שבסיני אתה שומע שהיה שם ספר הברית, משה קרא ויקרא את ספר הברית, מחלוקת רש"י ורמב"ן מה זה, ו היה שם הנה דם הברית אשר קראת השם. אז הפשט לפי זה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, שהכותרת וידבר השם אל משה בהר סיני למור, וזה פרשת שמיטה, צריכים לקחת את שתי הפרשיות הללו בהר ובחוקותיי ולקבוע אותם על יד יתרו בהר סיני, כשהיו בהר סיני. וממילא כל מה שבא, ספר ויקרא מסתיים בסוף פרשת אמור. כך יוצא לפי לוח הזמנים המסודר. אז יוצא שכשאנחנו, אחר כך כמובן, הביטוי הזה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, הפך לביטוי אידיומטי כזה, ניב קבוע. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? שייכות של שני דברים. אבל בפשוטו הוא באמת מה העניין שמיטה. ומהי התשובה? התשובה היא שזה באמת נתנו בסיני. אלא זה התגלגל והתגלגל, ועכשיו אנחנו לא חייבים לפתור למה זה ככה. אז זאת אומרת, הקשר בין הר סיני לשמיטה, קודם כל הוא עובדתי. הוא עובדתי כי כך באמת זה היה. עכשיו אנחנו שואלים מה המשמעויות הרוחניות של הדבר הזה. המעמד המיוחד שיש למצוות השמיטה.
אז היה זה מטרד, אבל כל המצוות נקבו עצמה, אז היה זה מטרד. השאלה היה, הרי כל המצוות נקבו, אז מה הגיעה את השמיטה?
אז מה היא התשובה? התשובה היא שכמו שמצוות שמיטה ניתנה היא כלליה ופרטותיה, כך גם כל המצוות. השאלה שאתה צריך לשאול הוא, למה נבחרה מצוות השמיטה להיות הדגל? בבקשה? יפה מאוד, זה שאלה שהסורנו שואל, תכף אנחנו נראה. זאת אומרת שהפשט בתוך הדברים שאמרת, מה יש נקודת ייחוד בשמיטה שהיא הפכה להיות המודל? אבל היא הפכה להיות מודל. בבקשה.
היה כאן,
וכי תבור? בסדר, באמת שם כתוב אחר כך ושבת הארץ שבת לשם, כי תבוא הוא חסר בדבר הזה. אז נראה המעמד המיוחד, אני חוזר, המעמד המיוחד שיש למצוות השמיטה ביחס למתן תורה מתנסר בלשון המקרא ובלשון חכמים בביטוי המפורסם, מדבר השם אל משה בהר סיני לאמור, מה עניין שמיטה אצל הר סיני ולא כל המצוות נאמרו בסיני? ובהסברו של רב עובדיה ספורנו מתחדדת השאלה, הנה לא יזכיר בשום מצווה מקום הציווי. יש תרי"ג מצוות דרך כלל, סליחה, הוא אמר זולת כאשר קרה חידוש, אז באותו מקום. זאת אומרת, במקום שיש אזכור של המקום, אז אתה שואל למה, אז לפי זה תשאל גם כאן למה. זאת אומרת, בשאלה מה עניין שמיטה אצל הר סיני, זה בית אב לכל המצוות שבהם נזכרת הזיקה בין המקום לבין המצווה. במקרה שאמרת של מרה, יש לזה משמעות גדולה מאוד. עד שעם ישראל הגיע, אני אתן דוגמה, עד שעם ישראל הגיע לסיני, עברו כשלושה חודשים מאז שיצאו, היה הפקר? מה היה כל הזמן? אביא לך ראיה מיני יובה. מה כתוב אצלנו בפרשה? אם לפי השיטה שיתרו בא לפני מתן תורה, אז מה אומר משה רבינו? והודעתי את חוקי אלוקים ואת תורותיו. איזה חוקים? איזה תורות? אם תאמר שהוא באמת שיטת הרשב"ם שיתרו באחר מתן תורה, אחר מתן תורה יש סיפור שלם, יש בית מדרש ויש הוראות, ואז ממילא משה רבינו הוא בתפקיד מלא מהבוקר עד הערב, אבל אם עדיין לא ניתנה תורה, אז מה בהודעתי את חוקי אלוקים ואת תורותיו? אז מוכר אתה לומר, נניח מצוות שנצטבו במראה, וגם במשך שלושת החודשים הללו מיציאת מצרים עד הר סיני לא היה הפקר. להיות, לא נורא, לא נורא, זה עוד סביר, לא נורא. מכאן ועד סיני, בכל זאת שלושה חודשים זה סיפור לא מבוטל. שלושה חודשים, לא, עם שיצא מעבדות לחירות, כל דיני הממונות, כל היחסים בין איש לחברו, היה צריך שמישהו יכריע. אתה יכול לדחוק ולומר, אבל כמובן שקשה את כל זה להתין במילים, הודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. אתה שומע פה מסה של דברים, ולא רק דברים פעוטים של סדרי יום יום. אז השאלה נשאלת במקומה, מה טיב ההוראות הללו שעשה? אז זאת אומרת, עד מתן תורה גם היה משהו פרוצדורלי כזה. אז במקרה הזה כתוב מראה היה המקום ששם נתנו את הדברים האלה, כי בלי זה זה לא הלך. על כל פנים, זה הערה של הספורנו, אלא אם כן יש יחס בין המקום לבין המצווה הזאת שניתנה. יתרה מזו, בניסוחו זה הפסוק הוא יחידאי במקרא, אין עוד מצווה בתורה שכהקדמה למופיע דיבור אל משה בהר סיני. אז נניח נקבל את התשובה של המדרש. לומר לך, מה בשמיטה הכללי הפרט אותה בסיני, אף כל המצוות ככה. ואז מה חוזרת השאלה? למה נבחרה שמיטה לשמש הדגם? אז נניח עם חתיכת תוספות אני יכול ליישב את הקושיה. התוספות בסנהדרין אומרים שאין עוד מצווה שיש לה כל כך ריבוי של פרטים כמו השמיטה. אני לא ספרתי, אבל זו שיטת התוספות. זאת אומרת, שאומר המייסה עם משמירת הקליפות, המייסה עם המרק של השמיטה. זה גם נכון שלא תדיר מזה, אבל אף על פי כן...
היה עיקרית שזה לא היה נהוג 2000 שנה, זה הכל חדש.
זה אתה צודק מאוד. סליחה. קודם כל, מה שהוא אמר בצדק, זה גם הבעיה של תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות. תראה, אל תבוס כי זקנה אימך. אז היא ראתה שהסבתא שלה מולחת את הבשר, והיא אומרת, אל תהיה לי דתי, אני יודעת מה שהסבתא שלי עשתה. אבל וכשהגיעו ארצה, אז באמת הייתה בעיה לגמרי לא פשוטה, לשתול את הזהירות ואת ההנהגה בתרומות ומעשרות. כן, אתם הציונים, אתם הדתיים, לוקחים חתיכה, ואז היא גם כאן לוקחת חתיכה, היא לא יודעת, לא מקרא, באמת זוהי הזכות המיוחדת של הרב קוק ושל החזון איש. שני היהודים האלה התעצמו התעצמות רבה מאוד, הם היו מודעים למה שהוא אמר. כן, המודרנים האלה המציאו תרומות או מעשרות או משהו כגון, וככה זה יצא בערך. הרב קוק באחד המקומות הוא אומר, משמיטה לשמיטה זה ילך ויתברר. אתה רואה את זה היום בחוש? אתה רואה איך שהמודעות, כמובן שגם גם הספרים, גם הטלוויזיות, גם כל המכשירים המודרניים של המצאת דבר כגון זה, אבל בלי זה מי ידע על כל הדברים האלה? רב חיים מויזר, רב חיים מויזר היה רבם של כל בני הגולה. כשאנשי חפץ חיים עלו על הקרקע וזה התחיל להיות למעשה, אז הוא אמר, אז הם פנו אליו, כי אליו פנו, אז הוא אמר, תפנו לחזון איש. היום אתה ברבש תפשין ב-40, הוא נפטר כשווילנה הייתה בין הגרמנים לבין הרוסים. הביטוי אז, אני הייתי ילד צעיר מאוד, הביטוי היה ספינה שעבד כבר ניתה. הוא היה יהודי שהכל התנקז אליו, ופתאום כל בני ישיבות שבחו מפולין באו אליו הביתה, והוא נדם ולא יכול על כל פעם. אז היום אתה יכול לראות במהלך היסטורי איך הקדוש ברוך הוא סיבב את הדברים. שהוא לא היה לו ילדים, חינית אחרי 10 שנים לעלות לארץ, ולא הבינו בדיוק מה הוא רוצה פה. הוא עלה לארץ והחזון איש והרב חיים הזה שלח אותו, טוב תעלה לארץ. רק הוא כתב לרב קוק, ארי עלה מבבל. יותר מזה הרב קוק לא היה צריך. יש איגרת שהחזון איש כותב צדי ג'. אז הוא גר בתל אביב, זאת אומרת הוא גר בתל אביב ברחוב יונה הנביא, במועד, זה היה על יד בית כנסת הגרא, זה היה המעוז שלה, מי שמכיר את תל אביב, זה היה המעוז של הליט וקס. מישהו פעם אמר לי, ברחוב הירקון, לא ברחוב הירקון, כשהיינו הולכים לתשליך, פעם אחת יהודי חסידי אסיסי היה לו יורצת, הוא עבר לפני התיבה במינכה בגרה, ופלט ויצא מרפור קונאי. איזה סקנדלים שהיו שם. כי הרב שם היה הרב יוסף צבי הלוי, חתנו של הרב הקודם ביפו, שהרב קוק ירש אותו, של נפתולי הרצל לוי. אני עוד זוכר אותו כאב בדין בתל אביב, אבל הוא היה נציג של, על כל פנים שם היה המעוז של הליט וקס בתל אביב, היה שם בסיפור הזה, והחזון איש התגורר שם על יד זה. כנראה, כנראה שרב חי בויזר אמר לו, אני אכתוב לרב קוק, תתייצב לפניו. או, 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 תלמיד חכם במקום שלא מכירים אותו, יגיד. אז החזוניש, מה יכתוב? אני הגעתי. אז החזוניש הייתה לו איזו שאלה בהלכה. זאת אומרת, בהלכה לגבי חילול מדע של פדיון מעשר שני. אז הוא כתב לרב קוק, יש לי שאלה, איך נוהגים בזה, איך חברים נוהגים בזה, ולמטה יש שורה אחת, תמול הגעתי לכאן מבילנה. זאת אומרת, מה אכפת לך? אבל כאן הוא יצא, אני מסביר לעצמי, כאן הוא יצא ידי חובה, שחיים מוזר אמר לו שאתה תתייצב לפני הרב קוק. ואז הרב קוק כותב לו מכתב בחזרה, ברוך בו על שלום וכל הסיפור הזה. אז הייתה... בבקשה?
הוא שואל איך לא עשו הפגנות בבני ברק. אמרתם עוד לא
נמדו. כל כך בני ברק תפרישו בדלת. בני ברק הייתה בת 10, והיא הייתה מועצה מקומית על טהרת המזרוחי. מאה שערים נוסדה על ידי המזרחי. הוועידה הראשונה של המזרחי בארץ ישראל הייתה בבית הכנסת הגדול במאה שערים בתפרש עין ת'. מדוע? כי כל נטורי קרתא הצטמצמו בעיר העתיקה. העיר העתיקה הייתה מעוז, ומאה שערים הייתה השכונה המודרנית הירושלמית בדבר הזה. על כל פנים, על כל פנים, אז החזוני שהבין את העסק, הוא התחיל ללמוד, התחיל ללמוד. הספרים שלו על שמי, השמיטה הראשונה שעברה עליו הייתה תפחי צדיק ח', ואז, אבל רק בחוג הקרוב ביותר לחזוני ידעו את כל הדברים כגון אלה, את ההנהגות שלו, ואז יצא הספר שלו על השמיטה. ויש מכתבים שבחיים מוזר כותב לאנשי חפץ חיים שהם היו עוד אז בכפר סבא בתקופת ההכשרה. אז הוא אמר, מה שיש לכם שלא תפנו לחזון איש, שהוא הפך להיות האורים ותומים של כל ההלכות הללו. אבל כל... הוא קרא, הספר הראשון שלו, שמו אברהם ישעיהו, איש הראשי תיבות אברהם ישעיהו, הרב רב חזון איש. יותר כן, האיש להוציא בווילנה בתפריש עין ג' ספר על נגעים. מי ידע נגעים? מי למד תוספתה של נגעים? הוא הוציא את באחד המכתבים הוא כותב על שאלה בהלכה. אז הוא כותב כך וכך דעתי, וכמדומה שכך כתב גם בספר חזון איש. זאת אומרת, הוא למה ככה אני סבר, וכמדומה שכך כתב בספר חזון איש. ובאחד הפעמים אמר, אני רואה שיש לך טענות עליי, תבוא לישיבה של מעלה, תגיד שהחזון איש אמר לך ככה. אז הוא דיבר על החזון איש בגוף שלי, יש מישהו כזה אחד, וכמדומה שכך כתב בספר חזון איש. הרב נרי היה ענין טעם, הוא כתב קונטרס יפה מאוד, ראייה וחזון, על היחס בין הרב קוק לבין החזון איש. זאת אומרת, הדדיות ביניהם והדיון ביניהם, הם באמת השניים הללו ששתלו את התודעה. גם הרב קוק עצמו, הרב קוק מסתום, כחלק מן התורה הוא למד גם ענייני שמיטה, אבל כשהגיע לארץ ויצא למושבות, גם בכתב הרבנות שלו יש שם האחריות שלו לתרומות ומעשרות וכל הדברים. גם כבר אמרתי כמה פעמים, מסע התשובה זה פיברוק אחד גדול. זה לא היה מסע התשובה. זה התחיל מזה שהכנסייה הגדולה של האגודה עמדה להתכנס בתפרש עין דלת. בקיץ, באוגוסט. וביקשו דוח על מצב הדת בארץ ישראל. אז פנו לרב ביפו, ורבי יונתן הורוביץ, שהיה הממונה על פקידי והמרכלים, הבית הזה של כולל הוד, הוא היה לו את הכסף. הבית שלו עמד במרכז בתי מחסה. הרבנית רחל קוק תמיד הייתה אומר, איפה שרבי נר הורוביץ גר, זה היה שגרת הלשון. והוא מימן את זה. היה יקי פרנקפורט. כן, והוא מימן את הנסיעה הזאת, הוא נסע והוא כתב את הקונטרס הזה כדי שהרב קוק יוכל לשלוח דוח על מצב הדת במושבות. אגב זה, הרב זוננפלד למשל, היהודי החכם הזה, הצטרף גם כן. הרב קוק ביקש וגם הצטרף. אז הגיעו בתחנה הראשונה, ביהודיה או משהו כזה, שם בספילה. אז לא הייתה שם מזוזה. אז הרב זוננפלד אמר, כן, אני, יש לי מזוזה. הוא ידע שיבוא לבתים שאין מזוזה, אז הוא לקח את המזוזה גם כן. אבל הוא לא יכול לקחת מזוזות לכל, מזוזה אחת. זאת אומרת, זה היה נקרא מסע הרבנים לתקנת ענייני הדת. תרועות ומעשרות, וכל הסיפורים האלה, לקחו את רבן ציני ידלר. ציני ידלר, המגיד הירושלמי, היה עוד צעיר, והרב קוק מינה אותו לאחראי להפרשת תרומות מעשרות בכל הקיבוצים, בכל הקיבוצים, כל המושבים שהם יושבו שם. אז זה היה, זאת אומרת,
מה העניין? התחילו כבר ב-78
כשפתח תקווה נוסדה,
אז הם היו דתיים והיה
עבודת האדמה. אז הם פנו לרב שמואל סלנט. אז רב שמואל סלנט פנה אז לרב שמואל מוליבר, זאת אומרת לגדולי אשכנז וגדולי אירופה. איך הביצחו... כל יתר המחירה מבוסס על כך שגדולי ישראל שתי, אני חושב, דורותיים לפני החזון איש, הם כבר כתבו יותר תכף המחירה. הם היו גדולי ישראל, בגלל פתח תקווה הם לקחו את הדבר, כי אנשי פתח תקווה, אז הייתה מושבה אחת, עקרון, כל הסיפורים הללו עם הברון, כל אלה, זה התגלגל מכל הדברים כגון אלה. אבל כשזה הפך להיות יותר ציבורי, אז החזון איש נכנס לתמונה, ואז באה השואה, ולמעשה אירופה נמחקה מבחינת... אז החזון איש הבין שנפל על הכתפיים שלו, והרב קוק בחצי דור לפניו, הוא שהכריע בכל השאלות הללו. אז זה הפך להיות אקטואלי בכל הדברים האלה. על כל פנים, אני חוזר לעניין שלנו, ההקדמה בהר סיני כתובה רק כאן. תופעה זו של התלות הזאת מתפרשת על ידי הדגשת הקשר בין מתן תורה, מצוות השמיטה ושמירת שבת. כך עולה מתוך דבריו של בעל שם ישמואל. ברבדי המציאות אנו מבחינים בין בחינות המקום והזמן. בבחינת המקום בולט מעמדו של הר סיני, שהוא ממוצע, זה ציטוט, הוא ממוצע בין מקום היישוב החומרי של בני אדם ובין למעלה מן היישוב. אני מבקש לנסות להסביר את זה עם וורט גדול של הרב דסלר. אמרתי אותו כבר כמה פעמים. הוא שאל שאלה שנראית מאוד הגיונית. כולנו יודעים שיש קדושה מיוחדת להר המוריה. לעלות, לא לעלות. איפה היה גילוי גדול יותר של כבוד השכינה? בהר סיני או בהר המוריה? ברור שבהר סיני, ככה הר סיני ישן כולו וכולו וכולו. אבל מה כתוב בתורה, בפרשה שלנו? כשהשכינה תסתלק, אפשר לעלות להר סיני. בין אם אנחנו יודעים, בין אם אנחנו יודעים. כתוב בתורה שאפשר להם היד הוא בהר, במשוך היובל. למה בהר המוריה אין דבר כזה, למה שם הקדושה נשארה? והוא אמר בעמקות גדולה, הגילוי של הר סיני היה כל כך נאצל, כל כך רוחני, שקדושה לא יכולה להתאפס בחומר. החומר זה מטריה, והוא לא יכול להיות כל כך קדוש. אז כל עוד שיש גילוי שכינה, אז שכינה, נסתלקה שכינה, זה חזר להיות אדמה רגילה. בהר המוריה, בגלל הקדושה המיוחדת, נשארה עוד קדושה, נשארו צחצוחי קדושה בתוך הסיפור הזה. אז הוא אמר השם ישמואל, שכשהקדוש ברוך הוא התגלה על הר סיני, אנחנו הרי לא מבינים מה זה רוחניות צרופה נמשכת אל החומר. אז אומר, זה משהו ביניים. יש אדמה רגילה, יש רוחניות רגילה, ויש הר סיני ממוצע. זה מה שאומר ממוצע בין מקום היישוב החומרי של בני אדם ובין למעלה מן היישוב. דהיינו, הטריטוריה הפיזית, למרות מגבלותיה, פולשת אל מעבר לחוקים החומריים המקבילים בגילויו של הר סיני. יש פה מילים ואני לא מבין אותם. כי אני הרבה, לא יכול להבין מה זה רוחניות צרופה, כי אנחנו כולנו קרוצי חומר. אבל שיש משהו ביניים בדבר כגון זה. אז זאת אומרת, אם כתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני, זה היה דיבורים שהייתה להם איזושהי זיקה לחומר. בבחינת הזמן, השמיטה והשבת הם המבטאים את העולם הרוחני הרחב, החופשי, הבלתי מוגבל, הקונה שמיטה בעולמנו. מה זה שבת? ושבת, כבר הסברנו כמה פעמים, זה מן היסודות של העולם הרוחני הפולש לעולמנו. מה פירוש ההלכה אומרת שלא יהיה דיבוכה בחול כדיבוכה בשבת, שלא יסוכה בחול כדיבוכה בשבת? אתה, הדוגמה הטובה ביותר שאני יכול לתת זה מעולם הדיפלומטיה. אמרנו, המחשבה הפוליטית בקשר לנציגות, לשגריות, זה הבאת חתיכת רוסיה לוושינגטון, ולכן בטריטוריה הזאת שהנציגות הרוסית יושבת בה בוושינגטון, יש חתיכת רוסיה. אפילו בפולקלור שביום העצמאות הרוסית אז ידברו שם רק רוסית ויאכלו מאכלים רוסיים ויתלבשו לבוש רוסי. לבושך בכל, דיבוכה בכל, הכל שבת, זה טריטוריה מעולם שכולו שבת. לכן כל מלאכתך עשויה. אם אתה לא מתנהג בטריטוריה הזאת כמו במולדת האם שלך, אתה הופך את העניין. ולכן כל מיני מגבלות בהלכה של קדושת שבת קשורים לדבר הזה. שבת עם עולם חופשי, שבת היא עולם בלי מיצרים, בלי מגבלות, וזה בדיוק גם היסודות של השמיטה. ההנהגה משמיטה את הפעילות של ימי המעשה, היא המבטאת את הממוצע בזמן. יש נצח, אין לו מגבלות, ויש דבר שהוא כולו זמני, ויש שבת. למה אסור לדבר בשבת דברי חול? מפני שאתה נמצא בטריטוריה שאין שם חול. אם לא הייתה מציאות של הבדלה, זה הדבר של הרגות שובר, השבת הייתה נמשכת בלי סוף. כי מציאות של הבדלה היא שמנתקת את הנצח מן היומיומיות הזאת. אני חוזר, ההנהגה משמיטה את הפעילות של ימי המעשה, היא מבטאת את הממוצע בזמן, את החיבור במשהו בטבע למה שלמעלה מן הטבע, וכן הוא בשבת שהוא מעין עולם הבא, הרי הוא כאמצעי בין העולם הזה לעולם הבא, הוא הפרוסדור המחבר לעולם שכולו שבת. מכאן עולה אף ההבנה של הדגשת מצוות שבת בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, שואל השפת אמת, ולא כבר במראה נצטבו על השבת. אז מה כל עבורת הגדול הזה של שבת, הם יודעים את זה כבר מזה, גם מזה שהמן לא ירד וכולי. אלא שהפתיחה לעשרת הדיברות, אשר הוצאתיך מארץ מיצרים, התפרשה לבעל שפת אמת, אשר הוצאתיך מארץ המיצרים. שבת שנתנו במראה זה אחד מהתרי"ג הרגילות, זה לא שבתי. רק אם אתה אומר את הפתיחה שרוצתיך מארץ המיצרים, אז זה נותן לך כרטיס כניסה לעולם שבתי. להיות לא הבנתי,
פרטי הלכה היה שוני בין מה שהיה במראה לבין,
אני חושב שלא, אבל מבחינת המשקל הרוחני, אז הוא אומר, אשר רוצתיך להיות בני חורין בלי מצרים, דיינו התנערות ממגבלות המקום והזמן. לפי המוסבר פה, השבת של מראה לא הייתה בצורה כל כך רומימה, ולכן חזרה ונשנתה פרשת שבת. אני לא יודע אם מותר לדייק כל כך במה שכתוב פה, אבל שבת של עשרת הדיברות היא נחלה בלי מיצרים, היא קיבלה את הסטטוס הזה של טריטוריה מעולם שכולו שבת, במעמד הר סיני שהוא עצמו בלי מיצרים. זאת אומרת, זה מוסבר טוב בדבר הזה, שבת במראה נסתבו שבת, יוצאים למדבר, צריכים לדעת איך לשמור את השבת. אבל השבת האידיאלית, השבת הרוחנית הגדולה, היא שבת שיכלו רק לתת אחרי ההצרה אשר הוצאתיך מארץ המצרים. שבת שנתנו בעשרת הדיברות שונה משבתות שהיו לפני זה. שבת שנתנו בעשרת הדיברות היא שבת, היא שבת שבתית, בלי חוקים מגבילים. במראה לא אמרו שרואים את הקולות ושומעים את הנראה. רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. מה, מה, מה טיב האבחון המיוחד הזה? מפני ש... כי אתה שומע בכלי, אז יש ציבלים שאתה יכול לשמוע, אם זה גבוה יותר אתה לא קולט. אבל אם אתה שומע באוזן פנימית אתה יכול כבר לקלוט. הראייה היא מוגבלת, אבל אם אתה מגיע להר סיני אתה רואה כבר בלי הגבלות. על פי דרכנו, זוהי אף הדגשה של השמיטה. אם אנחנו אומרים שמיטה אצל הר סיני, וכמו שהר סיני פרץ גבולות, לכן שבת של סיני, עובדה היא. תפילות העמידה בשבת שונות אחת מחברתה. בליל שבת אנחנו מדברים על שבת בראשית, תקידת יום בשביל תכלית מעשה שמיים וארץ ואנחנו מגלמים וכו' וכו', ובאמת אנחנו גם מסיימים שם זכר למעשה בראשית. בתפילת עמידה של שחרית בשבת אנחנו מדברים על שבת של מתן תורה, ישמח משה מתנת חלקו כבן, ולכן באמת הנוסח של אשכנז לא אומרים ישמחו במלכותך, ובכל מקרה לא חותמים בזכר למעשה, לא אומרים זכר למעשה בראשית. זה כבר אני, אז אתה יכול לשאול ולמה יום הכיפורים זה ההסבר הרגיל בזכר ליציאת מצרים, שמצרים נצטווינו על המצוות. אוקיי, על כל פנים, אז גם אני חושב המנהג החסידי ונוסח ספרד שכן אומרים ישמחו במלכותך ב-18 של שחרית בשבת, אבל לא חותמים בזכר למעשה בראשית, כי זה זכר למתן תורה, זה מפורש כתוב, זה עטור על, לכן באמת יש הבדלה. השבת היא המועד היחידי שבו יש הבדלים בין הפתיחות לתפילות העמידה, בין שחרית, מעריב ומנחה, ואילו כל המועדים יש נוסח אחד קבוע, כי יש שבת של בריאת העולם, ויש שבת של מתן תורה, ויש שבת של נניח של המקדש, או של עולם שכולו אותו, ולכן בעתה אחד בשמחה אחד. בכל מקרה, היסודות הללו של השמיטה הם אלה שמסמיכים את השמיטה להר סיני. על שבת ושמיטה נצטוו ישראל בהר סיני בהדגשה מיוחדת. על שבת ראינו למרות שבת של מראה, על שמיטה ראינו בהר סיני, מאחר ששלות הנקודות המתלקטות בקודקוד אחד, היום השביעי, השנה השביעית ומעמד מתן תורה הם הביטויים להתנסות מקבלי התורה מעל מגבלות החומר. הר סיני למגבלות החומר, זה ראינו, הם היעלו בהר. שמיטה היא מלמעלה מגבלות החומר. עצם העובדה שאתה לא מאבד את האדמה. כתוב בקהלת, מלך לשדה נאבד. ואחד ההסברים לפסוק הזה, הטרגדיה של המין האנושי, שהוא כבול לשדה. לא נותנים, הוא יכול להיות פילוסוף גדול, הוא יכול להיות זה, אבל אתה לא נותן לו עגבנייה, שתיים, שלוש יממות, הוא פילוסוף, הוא מרקיע שחקים, אתה לא נותן לו לאכול משהו, הוא כבול לאדמה. בבקשה? מלך נשדה מעבד, הוא קשור לדבר הזה. השמיטה מבקש לבטא שיש ערכים שאתה לא כבול לאדמה הזו. הר סיני, שבת ושמיטה הם אלה שמנתקים את האדם מן העולם הזה. אז הם הביטויים להתנסות מקבלי התורה מעל מגבלות החומר והפיכתם לאזרחי הנצח. אז עכשיו יש לנו עוד פה קטע אחד שמחזק את היחס בין האמונה וההשגחה והשבת. חיזוקם של ערכי האמונה וההשגחה הם מיסודות מצוות השמיטה, ומעמד מיוחד להם בהדגשת סיני אצל השמיטה. כך כתב רבי יעקב אטלינגר, בעל מנחת אני. עוד כמה ספרים חשובים. על סמך
בניין ציון.
כן, כן. על זה הבית כנסת. על סמך שיטת רבי ישמעאל במחילתא, שפרשת, מה שאמרנו קודם, שפרשת בהר הוא פרשת ברכות וקללות, שבפרשת בחוקותיי נאמרו בתחילה, קודם שקיבלו ישראל ברית התורה בהר סיני. זה מה שאמרנו קודם. וכך הוא כותב, ובזה מיושב למה כתיב בתחילת הפרשה הזאת של שמיטים ויולות שנמרה בהר סיני יותר מבשאר מצוות התורה. אותה שאלה שהספורנו הוא כתב, הנה איך הוא ניסח אותה. אז הוא אמר, כי במצוות השמיטה נוסדים שלושה כללי התורה: להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, להאמין שמשגיח לתת לאיש כדרכיו, מצוות והדרה לרעך כמוך, ומפני שחיי אדם קצרים לכן ניתן לו זכר זה בכל שבוע, ואם אחד לא יזכה לשמיטה הבאה שבת, אתה תזכור שהקדוש ברוך הוא בעולם. ובאשר ימי הארץ ארוכים, לכן ניתן הזכר לשבע שנים. זאת אומרת, אחת לשבע שנים מזכירים לך שאתה לא בא לבית על האדמה הזאת. על פי עקרונות אלו נשנה הדבר, אמנם בסגנון שונה, בבית מדרשם של אדמו"רי סלונים. הר סיני הוא המקום שבו פסקה זהומתם, כך אומרת הגמרא, והשיגו את המדרגות הגבוהות ביותר שהיו יכולים להשיג. ועניין שמיטה הוא אמונה כי לשם הארץ, ורמז בזה כי להשיג דרגת הר סיני יש להתחיל ממצוות השמיטה. אתם רואים איך הוא נתן איזה הדגשה חסידית לדבר הזה. זאת אומרת, למה שמיטה אצל הר סיני? בשביל להבין מה זה חתיכת הר סיני. מה זה? הר סיני זה התלות בחומר. גם שמיטה זה התלות בחומר. היא השרשת האמונה, שרק אז יוכל לעלות לדרגת הר סיני. דהיינו שאתה לא כבול לכללים אנושיים. בדרך הדרוש כתב בפרדס יוסף פרשת בהר בשם בעל תורת הצבי, ביותר צריך זירוז במקום חסרון, כי זה כלל גדול שאמרו חז"ל, שיש כשמצווה עולה הרבה כסף אז צריכים להיות זהירים בה, מצווה שאיכשהו אפשר גם בלי כסף. נו, נו, יש חסרון, בשמיטה יש חסרון כיס גדול, הרי רואים את זה בחוש. והזכיר הר סיני שיזכו הקולות והברקים והפחד והרעדה והזדרזו בזירוז גדול. זאת אומרת, יש פה כמעט הייתי אומר וורט חסידי מוסרי. הר סיני, הר סיני הוא מאיים, הר סיני הוא פחד, כולם תפסו פחד, רעמים, ברקים. למה זה? מפני שצריכים לדעת זה יעלה כסף, ושתהיה מוכן להקרבה הכלכלית כתוצאה מן הדברים כגון אלה. אז נכון, התחילו כבר לספר כל מיני סיפורים על נדמה לי באחד המקומות ששמרו שם שמיטה כהלכתה, זרעו כמה דונמים בתפוחי אדמה בשישית, יצאו 200 טון, לא ידעו מעולם, לא ידעו ברכת אדמה כזאת. אני לא הייתי רוצה לבנות את כל האמונה על דברים האלה, אבל לפי כמה סיפורים שמספרים אותם אנשים, אני חושב שאפילו פה בישיבה היה, באחד היישובים בתענכים, היה בחור דווקא בקורדי, אבא שלו בא לפה, יהודי עיקר, אמר הבן, אבא, אני הייתי רוצה שנשמור שמיטה. אז הוא אומר, טוב, אתה רוצה, תשחק לך. נתן לו איזה חלקת אדמה קטנה, והוא זרע שתל עגבניות באלול. אמר לו, אבא, חבל לזרעים באלול, לא יתחיל. בקיצר, האדמה נתנה את פריה, והוציאו שיחי עגבניות מיוחדים במינם, בכמויות וביופי גדול. אז מציביתי את ברכתי, כן לתת לזה פרסום, לא לתת לפרסום.
יש
הרב מנדלסון, הרב הראשון, זאת אומרת, הסבא של הרב הנוכחי, הוא היה קודם רב בכפר עטה, ואחר כך שקוממיות נוסדה שם בנגב, הוא ירד לשם. היה יהודי מיוחד במינו בהנהגה שלו וכו' וכו'. אגב, הוא מספר שהוא נכנס לרבי מבל בשמיטה של תשנ"ט, ואמר שהוא רוצה שהרבי יברך שהם שומרים שמיטה וכו'. בסוף השיחה, אז הרבי שואל אותו מה שם אמא שלו. והבנתי, הרבי רצה להתפלל על קוממיות, איך הוא התפלל? צריך איזה כתובת. אז הבנתי שמתפללים על הרב, אז הצלחה היא לבני היישוב כולו. אז הוא רצה את שם אמא שלו כדי לדעת על מה להתפלל. על כל פנים, שם גם היו כמה, הייתה שם מכת הרבה, והם קיימו במסגרת המועצה האזורית, קיימו יחסים עם הקיבוצים מעבר לכביש, שקיבוצים של השומר הצעיר, שכמובן אולי כן חתמו על היתר מכירה לרבנות. הייתה מכת הרבה נוראית, והיא נחתה עד הכביש של המבדיל בין קומיות לרם. זה הודעה בתפשין יוטט. הוא כתב את זה בספר. הוא נכנס לרב מבריס, אמר לרב מבריס, אל תפרסם את זה, שלא יהיה עין הרע. זאת אומרת, כמו הצלחה כזאת. זאת אומרת, דבר לא נורמלי.
זה כמו שפורד בתורה, זה לא
עניין
של
העניין. לא, אז החזון איש, אוקיי, אז החזון איש היה רגיש לזה. אז הוא אמר ש וציוויתי את ברכתי זה רק כשהשמיטה היא מהתורה. כי לא, אנחנו יודעים על המקרים החריגים שבהם היום יש כבר כל מיני סיפורים, מסתום יחנסו את זה אחר כך בסיפורים, מושב שתולים בנגב, איזה פילי פלאים יש כבר, יש היום בעיתון סיפורים נפלאים עם תמונות. אגב, הרב שמה, לא ידעתי, הרב שמה הוא הסבא של יפרח שנהרג בין השלושה האלה שחטפו אותם שם. אז הוא דווקא הולך בקצר, אבל רב כנראה נמרץ. יש שם ברכה לא נורמלית באדמה, ויש שם שלט גדול, כאן שומרים שמיטה וכדומה וכדומה. אז אני מסכים איתך. הרמב"ן במקום אחד על מכת הצפרדעים, שהוא מספר שאין צפרדעים אחרי המכה במצרים, אז הוא אומר, ועל זה אמר הכתוב, שיחו בכל נפלאותיו. אז הרמב"ן נתן פתח כן לספר את זה. אז הרב מבריס דעתו הייתה אולי מכיוון, לא יודע לתרץ, אני גם חשבתי למה לא לתת לפרסום, אבל הוא אמר יותר טוב עצנו עם חוכמה. בכל מקרה, אנחנו באיזה,
הוא סיפר
על החקרונים מסודות, כן, אני לא ראיתי את הפרסום, רק שמעתי את הסיפור. אז אתה רואה שזה מצטלב, משהו לא נורמלי, משהו לא נורמלי. זאת אומרת, יש פה איזה גילויים מעניינים מאוד. הניסוח החזלי בדבר ההדדיות של שמיטה וסיני קיבל הסברים ומשמעויות רבות בגלגולי הדורות. עצם ההזכור של סיני מעמיד במרכז את מתן תורה, וממנו נמשכים קווים לנקודות רבות על מעגל שנת השבע. כשאתה אומר מה עניין שמיטה אצל הר סיני, אתה אומר רגע אחד, מה פשט סיני? סיני פירושו מתן תורה, סיני משמעותו כל המצוות שאתה נצטוונו עליה בסיני. כלליותה של התורה בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. הדרגות השונות של ההתגלות, אורייתן קליטאי, אותו דרוש שמופיע שם בגמרא בשבת על בחודש השלישי. הפרשה שלנו, כבר אמרנו כמה פעמים, שכל התורה כולה היא מחוברת פרשה לפרשה בצורה מליצית, נוהגים לומר על ובי העמודים. למה זה צורה מליצית? ספר תורה בדרך כלל שיש לו גם הידור שכל עמוד בספר התורה מתחיל עם וב ואילך ואומר ואדבר וכו' וכו', חוץ משישה עמודים שכבר אמרנו כמה פעמים בישמו בראשית וכו' וכו', ששם לא מתחיל. מה הרעיון? הרעיון שכל ספר התורה הוא חיבור אחד גדול שבא בדבר הזה. יש פרשה אחת בתורה שמובלט בה לברוח מן הדבר הזה. אצלנו בפרשה, פרק יותר מתחיל, בחודש השלישי לצאת בני ישראל בארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. יופי. מה כתוב בפרשה אחרי זה? וייסעו מרפידים. מתי הם נסעו מרפידים? הם נסעו מרפידים לפני החודש השלישי. אז על פי הסדר של השתלשלות המאורות היה צריך להיות כתוב וייסעו מרפידים ויבואו כל העדה בחודש השלישי במדבר סיני. למה התורה, זה כל כך שקוף שהתורה רגע התעלמה מסדר הזמנים ואמרה רגע אחד, כאן מתחיל דבר חדש כמו בראשית. מה כתוב לפני אחרי בראשית? והארץ הייתה תוהו ובוהו. הרי היה צריך להתחיל והארץ הייתה תוהו ובוהו. כאין זה יש גם הפרשה שלנו. בפרשה שלנו יתרו יתר פרשה בתורה. מהי הפרשה בתורה? ואתה תחזה ובני ישראל, זאת אומרת פרשת הממונים השופטים. איך כתוב בתורה? בתורה כתוב שיתרו אמר קודם כל, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. אחרי שהוא מצלב את המצב הנוכחי ואומר זה לא טוב, הוא אומר ואתה תחזה. אז למה לא קוראים להם מה שיתר תורה לא טוב? אם לא טוב לא מתחילים. אל תתחיל עם ביקורת, תתחיל ואתה תחזה. דבר קונסטרוקטיבי. אחרי שאתה תגיד דבר קונסטרוקטיבי, אתה יכול כבר לומר לא טוב הדבר הזה. זאת אומרת, ההתחלה של התורה היא בחודש השישי. כאן מתחיל הדבר מחדש. אחרי זה אתה רוצה להתמצות כאן בלוח הזמנים, דע לך שקודם היו מרפידים ואז נעשו מרפידים.
למה במקום אחר מדובר על מוחר
קודם כל כבר אולי אמרתי כמה פעמים, אין מוקדם ואין מוחר בתורה, זה לא אנטיביוטיקה. מה זה אנטיביוטיקה? כואב לך,
גם במן יש אותה בעיה.
אך
לא 40 שנה ביום הראשון שקיבלו את המן, כתוב שאכלו את זה 40 שנה עד שהגיעו לארץ.
נו, אז מה אתה רוצה?
הגעתם גם מוכר ומוכר.
לא, לא.
זה עורך התורה.
כשמשה רבנו סיים את התורה, הוא השלים את כל החסרונות בדברים כגון אלה. כשהוא כתב את כל הדברים האלה, אז הוא סיכם מה ש... הוא נתן את התורה, ואז הוא סיכם. זה כבר לא כל כך נורא. באמת הרמב"ן התרחק מאוד מהאנטיביוטיקה הזאת של מוקדם בו. מה נהפוך דברי אלוקים חיים בלגנים? והרמב"ן התעצם מאוד לא להשתמש בדברים כגון אלה. זאת אומרת, יש סדר מסוים, אבל יש מקומות שזה בולט, ובמקרה שפנינו הוא בולט. אז באמת גם המודרניים שעוסקים בסגנון אומרים, כדי לבטא את ההתחלה, כדי לבטא את זה שמתן תורה זה פרק חדש בתולדות העם, בתולדות העולם, אז הוא אומר, תשכח מרפידים, תשכח מדעים, בחודש השלישי. אתה מתחיל מכאן בחודש, שם זה בית ופה זה, כאן בראשית וכאן בחודש השלישי. אז פעמיים התורה מתחילה בלי יחס למה שהיה קודם. אחר כך, כדי לתת לך התמצות בלוח הזמנים, אז אומרים לך, זה היה תוהו ובוהו, זה היה רפידים. כלליותה של התורה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. הדרגות השונות של ההתגלות, אורייתן קליטאיה, המעמד המשתנה של ישראל בעידן קבלת התורה ולאחריה, קבלת המהות ואמונה בפרנסת דגן שמיים, האפשרות של קדושת האדמה וההר הנכפה עליהם כגיד, כל אלה מקופלים במטבע לשון הקדום, שמיטה אצל הר סיני. תראינו מה יש ביסודו של השמיטה ומה יש ביסודו של הר סיני. החוויה העמוקה של כאילו קיבלה מסיני, וזה מופיע כמה פעמים, כל המלמדת בין חברות תורה כל מי שלומד עם הנכד שלו תורה כאילו קיבלה מסיני. מה זה הגד לשדות שקיבלה מסיני? ראו לה שתתחדש מדי שנה בשישי בסיוון. דהיינו, קיבלת, אני עוד ראיתי זקני חסידים שבשבועות בבוקר אחרי, אז נו, איך קיבלת את התורה? אז זאת אומרת, זה לא רק מין חוויה פולקלוריסטית כזאת, הרגשה שבלב כאילו היום מתחיל התורה מחדש. יתרה על השנים הפשוטות, השנה השביעית שבחינת סיני שלה, זו הצמודה לשמיטה, שבועות בשמיטה הוא הרבה יותר עמוק, מכיוון שהרי שמיטה אצל הר סיני היא כוללת ומקיפה ערכים רבים כאלה המשליטים את חוקת סיני והתגלויותיה על כל שטחי החיים הארציים והרוחניים. דהיינו שבאמת זה שמיטה, אבל אם אתה שומר את השמיטה, אגב השמיטה הזאת, כל המצוות שנסתברו בסיני אתה מקבל אותם מחדש. אז שמיטה אצל הר סיני, כשעוסקים בהר סיני, היא בעלת הוראה חדשה. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.